כל חי אונליין 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא מידת הענווה ולעומתה מידת הגאווה. יש בני אדם שהם מרגישים שהם חייבים להיות אלה שהם קובעים את הגבולות, את הכללים. הוא חייב לשלוט באנשים האחרים, הוא לא מתפשר על העמדות שלו. הוא סוג אדם שהוא מאמין, הוא יודע איך החיים צריכים להיראות, איך צריכים להתנהג, מי האדם הרציני ומי לא, מי הנעים ומי לא, על מי אפשר לסמוך ועל מי אי אפשר לסמוך. הוא מכיר את העולם, עליו אי אפשר לשקר, הוא מכיר את האנשים, הוא משוכנע שהוא הצודק והצד השני הוא הטועה. הוא לא מוכן להתפשר כי אין למה להתפשר, הרי הוא הצודק, הוא דורש את שלו, הוא תובע. הוא מוכן להילחם עד שיגיע הרגע הגדול. הצד האחר נכנע. ואז תחושה של עוצמה מציפה את האדם המכניע. הוא מרגיש, הוא המנצח, הוא החזק, הוא הגדול, הוא היודע, הוא תמיד הצודק. הנה עכשיו האמת יצאה לאור. הוא מרגיש את העוצמה של הניצחון כשהדעה שלו מנצחת את הדעה של מישהו אחר. כשהגישה שלו היא הגישה הנכונה בעיני עצמו, אבל הוא מצליח לכפות אותה על אנשים אחרים. אם זה קורה מדי פעם אצל בני האדם, אולי זאת בסדר. אבל כשזה קורה באופן קבוע, אז זוהי בעיה. אם האדם מרגיש שהוא לעולם לא טועה, אם והיה, והאדם מרגיש שההיגיון שלו הוא ההיגיון הנכון, ועוד מצדיק את זה, הוא אומר, מה אני יכול לעשות? הרי העובדות הן לטובתי. זוהי טעות. העובדות הן לטובתו בגלל שהוא מרגיש שהוא הצודק, ולכן הוא מסנן את כל העובדות שהן לרעתו, לא מתייחס אליהם או רואה אותם, אבל מגמד אותם. הוא מתייחס ברצינות רק לעובדות שהן מתאימות לגרסה אותה הוא רוצה לראות. העיקר שהדברים יהיו בדרך שלו. הוא יודע לומר לא כשמבקשים ממנו. הוא לא מצליח לומר כן, אבל הוא מצפה שאנשים יאמרו כן, ובקלות. וכשאומרים לו לא, הוא מופתע. איך אמרו לו לא? הוא בגדול מרגיש שהוא חייב לומר את דעתו. הוא חייב לומר מה לעשות, איך לעשות. הוא לא יאמר שהוא צריך נוכחות, אבל הוא צריך נוכחות. את זה הוא לא אומר, אבל הוא עושה הכל, מה שמראה שהוא זקוק לזה. האנשים אומרים לו כן בקלות, מכיוון שאלה האנשים שיכולים להיות בחברתו. האנשים שיגידו לו לא, הם אנשים שכבר בחרו לו להיות בחברתו של אותו אדם, ולכן כבר לא אומרים לו לא. הוא אוהב להתגאות ולומר, לי אף אחד לא אומר לא. ודאי שאף אחד לא אומר לו לא, כיוון שאותם אנשים שהיו אמורים לומר לו לא, כבר לא נמצאים בחברתו, הם לא רוצים את קרבתו. הוא מרגיש שהוא עצמאי ועוצמתי, הוא מרגיש שהוא לא תלוי באף אחד, הוא לא זקוק לאף אחד. כך הוא מרגיש, זו הסיסמה שלו, זו הגישה שלו, וזה מה שהורס אותו. הוא אומר שהוא בלתי מנוצח. אפשר לפגוע בו, אפשר להעליב אותו, אבל הוא אדם שלא נפגע, הוא אדם שלא נעלב. כך הוא אומר, אבל הוא לא ערני לכך, שהוא נעשה אדם פחות שמח, פחות נעים, יותר רוקצני, יותר ביקורתי, יותר רציני, פחות מאמין בעצמו, פחות מאמין בבני האדם האחרים, אבל הוא ממשיך עם הסיסמות שלו. בי אפשר לפגוע, אני לא נעלב, אני אדם שחי בשביל לעשות מה שצריך לעשות. הוא מאמין יותר נכון משלה את עצמו שהוא עמיד נגד מתקפות, נגד ביקורות, נגד אש, הוא רק חושב. הוא יותר ויותר נעשה עם עוצמה ונוכחות. לא שכל זה מיטיב עמו, עד רבה הוא נעשה אגרסיבי יותר, עם גישה ישירה יותר, הוא מאמין שהוא בסך הכל אומר את האמת ועושה טובה לאנשים. הוא אגרסיבי יותר, חד יותר בלשונו, הביקורת שלו היא קטלנית יותר, לא נעימה יותר, פוגעת יותר, בוטה יותר, הוא מאמין שהוא בסך הכל אדם אמיתי ועושה טובה לאנושות, שעוזר להם כשהוא מדריך אותם ואומר להם את העצות הכל כך נכונות בעיני עצמו. הוא מרגיש שהוא זה ששולט בכל מצב, אבל כשהמצב יוצא משליטה, הוא לא מאפשר לעצמו להרפות, להירגע, לאפשר לראות שהחיים לא חייבים להתנהל כמו שהוא רוצה. אבל הוא נבהל כשהחיים לא כמו שהוא תכנן. כך אומרים רבותינו בגמרא, מסכת עבודה זרה, לעתיד לבוא, יבואו אומות העולם, ויאמרו לבורא עולם, בבקשה, תן לנו מצווה אחת, ונעשה אותה. אמר להם הקדוש ברוך הוא מאוחר מדי, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת. כעת, שכבר הגיעה התקופה של עולם הבא, ימות המשיח, מאוחר מדי, אין יותר מה לעשות, אבל הם מבקשים, אומר הקדוש ברוך הוא בסדר, אתן לכם מצווה. איזו מצווה? מצוות סוכה. הגויים הולכים ובונים סוכה. הקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה, כמו בתקופת תמוז, כל אחד יוצא מהסוכה. עד כאן זה בסדר, היות שהמצטער פטור מהסוכה. אבל הם גם בועטים בסוכה. הם משליחים את הסוכה. הם מתנתקים מהמצווה בצורה בוטם. הקדוש ברוך הוא מוציא להם חמה, כמו תקופת תמוז. למה עושה כך הקדוש ברוך הוא? התשובה היא מכיוון שאומנם נכון שהמצטער פטור מהסוכה, אבל השאלה היא, כשאתם הגויים יוצאים מהסוכה, למה אתם בועטים בסוכה? למה אתם יוצאים בצורה בוטה, מבזה? יש כאן משהו מהותי אצל אומות העולם. הקדוש ברוך הוא נתן להם מצוות סוכה. הם לא יכלו לקיים אותה היות שיצאה החמה כבתקופת תמוז. אבל למה הם יוצאים בצורה כזו? התשובה כיוון שיש להם גישה בחיים. ומה היא הגישה? לא פעם האדם מרגיש צער, האדם מרגיש מצוקה. למה? האדם מקווה להצלחה מסוימת, לעבודה מסוימת, להתנהלות מסוימת, הוא חושב שדרך מסוימת היא הנכונה והיא היעילה בין אדם לחברו, בין אדם למקום, והנה נסתרה המחשבה שלו. הוא מבין שלא כך הם פני הדברים, הוא טעה במה שהוא חשב על פלוני אלמוני, הוא טעה במה שהוא חשב שהוא הצודק, הוא טעה בכך שהוא חשב שיש לו את הנוסחה להצלחה, הוא ציפה שפלוני אלמוני יכבד, פלוני אלמוני ייתן מענק או יעזור בקידום בעבודה, אבל זה לא הגיע. אכזבה. האכזבה היא מובנת, היה רצון לאדם, הייתה מגמה לאדם, הייתה גישה לאדם. הוא היה בטוח שדרכו היא נכונה וזה נורמל. איש האדם לא יטיל ספקות בדרך שלו, אלא יהיה בטוח בדרכו. אין שמחה כהתרת הספקות. אז הוא בטוח בדרכו. לאחר מכן התברר שהדרך הייתה לא נכונה. התברר שהוא טעה, התברר שהוא לא הצליח, הוא מתוסכל, הוא מאוכזב, הוא גם כועס, מה שמלמד על הקושי של האדם להכיל, לקבל את האכזבה, ועד כאן זה מובן, זה הגיוני, זה לא נעים, אבל זה הזמן של האדם לעשות חשבון נפש ולומר, רציתי לעשות, רציתי לפעול, הייתי בטוח שזו הדרך, הייתי בטוח שזו הגישה, הייתי בטוח שאני על המסלול. כעת אני רואה שאני מאוכזב, שאני מצטער שכואב לי. אם כן, הרגשות האלה באים לאותת לאדם, תשנה כיוון, תשנה גישה. ועד רבה, עוד יגיע היום שהוא יבין שאין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן, נכשל בהם, עוד הוא יבין שכל מה שנראה שהיה ככישלון, זה עזר לו ללמוד, להתפתח, לצבור ניסיון חיים ולהיות חכם יותר לפעם הבאה. אבל יש בן אדם שהוא מתוסכל, הוא מוחזב וקשה לו. עד כאן דיברנו על החלק הטוב, הוא מתוסכל, קשה לו, הוא כועס, אבל הוא מבין שהרגש הוא מהווה איתות וסימן, תשנה כיוון, תשנה גישה. האדם השני הוא סוג אדם, כשהוא מתוסכל, כשקשה לו, כשכואב לו, הוא בועט. הוא לא מצליח להרגיע את הרגש שצף, הוא לא מתבונן מהצד ואומר, איפה טעיתי, איפה אפשר לעשות אחרת, מה יהיה פעם הבאה? הוא בועט, הוא כועס, הוא שובר כלים בחמתו, הוא קורע כסותו בחמתו, הוא כל כך מתעצבן, הוא כמו היינו אומרים, בועט בסוכה. וזה אומות העולם. הם קיבלו מצווה כמו סוכה, אמנם הייתה חמה, כמו תקופת תמוז, החמה, השמש היא חזקה. אז יוצאים מהסוכה כיוון שמצטערים מהסוכה. אבל למה בביתה? הביתה מוכיחה שהאדם הוא מחפש מערכת חיים מושלמת. בדיוק מה שאני רוצה, איך שאני רוצה. אם והיה, והאדם חושב שהשמחה היא תלויה בחיים מושלמים, הוא טועה. היכולת לשמוח היא להרפות, לשחרר, להיכנע, להבין שאני רוצה לפעול בצורה מסוימת, אבל אני גם פתוח לאופציות אחרות בחיים. אני רוצה לבנות סוכה, אני רוצה לישון בסוכה, אני רוצה לאכול בסוכה, אני רוצה לחיות בסוכה. המצווה הזו שנתן לי בורא עולם, אני כל כך רוצה אותה. אבל כאשר אני לא מצליח, היות שחם מדי, אני לא נכנע למצב, אני לא מרפא, אני לא מקבל את המציאות, אני בועט בסוכה. זה מה שהגמרא מתארת, זה מבטא גישה, גישה שאומרת שאני לא מוכן להרכין ראש, אני לא מוכן להרפות, אני לא מוכן להפנים ולהבין שהחיים לא חייבים להתנהל בדיוק במסלול אותו אני רוצה. זו הגישה של האדם שיש לו גאווה, אין לו ענווה, הוא מאמין שהוא הצודק, שהוא האמיתי, שהדרך שלו היא הנכונה, ואם והיה ולא מתנהגים לפי הדרך שלו, הוא נבהל, הוא כועס, הוא מתעצבן, הוא בסך הכל פועל למען האמת, הוא בסך הכל פועל למען היושר. איכן נמצאת האמת? כמובן, אצלו. הוא לא רואה את עצמו כמי שנוגע בדבר, הוא רוצה שהמילה שלו תהיה כמו חוק. אי אפשר שלא לעשות מה שהוא אומר, מה שהוא רוצה. הוא באמת מאמין בזה, והוא לא שם לב כמה הוא רחוק מהאמת וכמה הנגיעה. הנגיעה שלו בדבר משנה את כל זווית הראייה שלו. ודאי שאדם צריך להעריך את עצמו. אדם צריך ליקר את הכוחות שלו, את היכולות שלו. הנה מצינו בתורה, בספר שמות פרשת תרומם, אומרת התורה, על הארון מבית ומבחוץ תצפנו. ואומרת הגמרא מסכת יומא, אמר רבא, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אינו תלמיד חכם. ומה הכוונה? הרי הארון לא היה תוכו כברו, התוך והחוץ לא היו אותו דבר. אמרו חז"ל, שלושה ארונות עשה בצלאל, חיצון ופנימי של זהב, ואמצעי של עץ. כלומר, הארון היה בנוי בצורה שהחלק החיצוני והפנימי היה אומנם של זהב, מעין מעטפת, אבל היסוד היה עץ. אם כן, הוא מוקף מכל הצדדים זהב, מבחוץ ומבפנים. הוא מצופה זהב, אבל הוא עשוי מעץ. אז איך רבא אומר, מבית ומחוץ תצפנו. הוא אמור להיות מצופה זהב, החלק הפנימי והחלק החיצוני, אבל התוך הוא מעץ. אז איך לומד מזה רבא? כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אינו תלמיד חכם. אומרים בעלי המוסר, כלפי חוץ צריך התלמיד חכם להיראות מכובד כדי לשמור על כבודה של תורה, אבל מצד עצמו הוא חייב להיות פשוט, ענב. כל מה שיש לו את מעלתה של תורה, אז לא מרזיק טובה לעצמו, כיוון שלכך הוא נוצר. ענבה כזו, שחיצוניותה אומרת כבוד, אבל פנימיותה אומרת ענבה. חיצוניותה אומרת כבוד זה זהב, אבל פנימיותה אומרת ענבה זה עץ. מגיע רבה ומחדש, תיבת העץ הייתה עשויה תיבה מעץ, החלק הפנימי והחיצוני של התיבה מצופה זהב. כך אצל תלמיד חכם. מחוץ לתיבה ובתוך התיבה העץ מצופה זהב, החוץ מצופה זהב, הפנים מצופה זהב. החוץ זה התלמיד חכם שצריך להיראות מכובד כדי לשמור על כבודה של תורה. הפנים מצופה זהב שצריך התלמיד חכם להכיר גם כן, בשבילי נברא העולם. אכן יכול האדם להגיע לגדולות. ובטח תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה שבשמינית. אבל הבסיס הוא עץ. הבסיס הוא ענבה. לא הזהב, ענבה. ענבה כמו שמצינו, שנחלקו בית שמאי ובית הלל. הלכה היא כמו בית הלל. למה? כיוון שהם ענבים יותר. ומהי הענבה? הענבה היא להיות מוכן להבין שהחיים לא בהכרח כמו שאני רואה אותם. הם לא בהכרח כמו שאני מבין אותם, ולכן ההלכה היא כמו בית הלל ולא בית שמאי. למרות שבית שמאי מחודדים יותר, אבל בית הלל ענבים יותר. ובמה בא לידי ביטוי הענבה? שהם אומרים קודם כל את דעתם של בית שמאי, ולאחר מכן אומרים את דעתם שלהם. למה? התשובה היא כיוון שבאופן טבעי ישנה לאדם נטייה להאמין למה שהוא אומר. זו הדרך הנכונה, זו הגישה הנכונה, הפתיחות של האדם להבין שהחיים לא בהכרח כמו שהוא רואה אותם, כמו שהוא מצייר אותם. הפתיחות הזו היא הענבה. הענבה מבטאת את היכולת לראות עולם רחב יותר, מגוון יותר, לא בהכרח מוגבל למה שהאדם מדמיין. האדם אומר לעצמו, אם קמתי בבוקר על רגל שמאל, בוודאי שלא אצביח כל היום. אם הבוקר לא חייכתי או לא חייכו אליי, היום ודאי לא יהיה טוב, לא יהיה חיובי. אם לא קידמו אותי בעבודה, אם לא קיבלתי מעמד בקהילה, אם לא הצלחתי בלימוד, בוודאי שאני כבר לא שווה ואני לא יעיל. זוהי החוכמה, להיות פתוח יותר, להיות אדם שרואה מציאות רחבה יותר. אמנם נכון שפלוני חלק עליי, אמנם נכון שאלמוני העליב, אמנם נכון שזה לא נעים, אבל זה לא אומר שזה סוף פסוק. אולי זה רק פסיק שאומר, היה כאן לא נעים, פסיק, מכאן ואילך יכול להיות טוב. זה לא חייב להיות היה לא נעים, נקודה, סוף סיפור. זה הזמן של האדם לפתח גמישות. זוהי מידת הענבה, היכולת לומר שהחיים לא בהכרח כמו שאני רואה אותם. אני לא מוגבל לתסריט שאני מצייר. אם פלוני העליב אותי, אני חייב להחזיר לו. זוהי מערכת חשיבה מוגבלת. מערכת חשיבה יצירתית אומרת, בוא ננסה תגובה חדשה. בית הלל אומרים, קודם כל בואו ותשמעו את בית שמאי. בואו נרחיב את מעגל הראייה שלנו, ולא נראה רק מה שאני אומר. לכן, למרות שבית שמאי מחודדים יותר, הלכה היא כמו בית הלל, שהם רואים את כל התמונה כולם. את הדברים הנהדרים האלה אומר הגאון רב חיים שמואלביץ. לכן, תלמיד חכם צריך שיהיה מבחוץ, מבחוץ לארון, מצופה זהב. הוא צריך לשמור על כבודה של תורה. בתוך הארון מצופה זהב גם כן. הוא עצמו צריך להאמין בכבוד שהוא מקרין כלפי חוץ. על גדלות האדם והיכולת של האדם להגיע להישגים, למקומות גבוהים, בשבילו נברא העולם. בטח תלמיד חכם שצריך שמינית שבשמינית, גאווה, לא רק כלפי חוץ, אלא גם כלפי פנים, להעריך ולייקר ולכבד את עצמו, להיות שמח בחלקו, כמו שומר המדרש שמואל. אבל היסוד, ממה ארון בנוי? מעץ. העץ מבטאת את מידת הענווה, והעץ הוא גם כי האדם עץ השדה. עץ הוא צומח, הוא מתפתח, וזו המעלה של האדם. מתי האדם מרגיש סיפוק? מתי האדם מרגיש שהוא אכן יכול להיות גאה בעצמו? כשהוא בתהליך של צמיחה, כשהוא מתרומם, כשהוא משתפר, כשהוא נעשה עם מידות טובות יותר, חכם יותר, יעיל יותר, מתנהג בצורה טובה יותר. האדם הוא כמו העץ, הוא אמור להיות בתהליך של צמיחה. על מנת שהאדם יהיה בתהליך של צמיחה, הוא זקוק לענווה, כי הגאווה היא מגבילה את האדם. הגאווה אומרת לאדם, אתה צודק, האמת בידיים שלך. בעל הגאווה הוא אדם שהוא רוצה להימנע מחולשה, הוא פוחד להיות מנוצל. הוא מייחס לו פעם לאנשים אחרים כוונה לשלוט בו. לכן הוא בסך הכל משוכנע שהוא פועל לשם הגנה עצמית. ולכן הוא נלחם, הוא נאבק על האמת. שהיא שלו, אבל הוא מאמין שהיא גלובלית כל כך. לא פעם מדובר על ילד קטן שהיה פגיע חסר הגנה, אבל בגיל צעיר גילה שהעולם הוא בנוי בצורה כזו שהחזק שולט בחלש. כך הוא גילה בעולם שלו. את הדברים משיגים מי שיש לו כוח. כך הוא גילה, כך הוא הבין, כך הוא הפנים. כך הוא הגיע למסקנה, מי שפגיע וחסר הגנה לא יגיע רחוק, אבל מי שתוקף, הוא השורד, הוא החזק, והחלש מפסיד. הוא לא מוכן להיות במצב נחות בשום מחיר, ובכך הוא מנצח את כולם. הוא מפסיד חברים. הוא רוצה לדאוג לעצמו בכל עת, בכל מצב. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, מצינו שאומרת הגמרא, בדורו של רב יהודה היו שישה אנשים מתכסים בתלית אחת. למה אנחנו לא מצליחים שני אנשים להתכסות בתלית אחת? התשובה היא כשרואים תלית אחת, כשרואים בגד אחד גדול, מה ינסה כל האדם לעשות? לדאוג קודם כל לעצמו. והיות שהוא מעסיק את המוח שלו, מה חסר לי ומה אני רוצה ואני חייב לדאוג לעצמי, אז הוא מושך את הטלית, את הבגד אליו, ואז גם מה שהוא משיג, הוא מרגיש כל הזמן בהישרדות, זה לא מספיק, הוא חייב עוד, ולכן בגד אחד לא מספיק לשני אנשים. בדורו של רבי יהודה, טלית אחת הייתה מכסה שישה אנשים. למה? כיוון שאנשים לא היו עסוקים בלהגן על עצמם, לשמור על עצמם, אלא המוח שלהם היה עסוק באיך אני עוזר לאחר. כשאדם מרגיל את המוח שלו, איך אני עוזר לאחר ולא מתעסק בעצמי, זה עצמו מרפא את האדם, כי זה עצמו מעביר מסר סמוי למוח של האדם, אתה לא חייב לדאוג לעצמך כל כך הרבה. עד רבה, אתה יכול להסתפק גם בפחות, לחם לאכול, בגל ללבוש, קצת יותר, אבל אתה לא חייב כל כך הרבה כמו שנדמה לך. רק נדמה לך שאתה צריך כל כך הרבה. בכלל, באופן כללי, ישנה תופעה כיום. היום אדם מרגיש רע, מרגיש מתוסכל, מהר מאוד הוא נכנס להיות עסוק בעצמו, בעבר שלו, בחוויות, בתסכולים, בכאבים. לא פעם יש בדבר תועלת. הוא רוצה לבחון את עצמו, מה האירוע הזה מסמל בחיים שלו, מה האירוע האחר מסמל בחיים שלו. יכול להיות שזה יכול לעזור, יכול להיות שזה מסייע לאנשים מדי פעם. יחד עם זאת, יש להיות עירני לכך שההתעסקות יתר של האדם בעצמו, לא רק שנפשית היא לא תמיד טובה לאדם, היא גם לא בהכרח מעבירה את המסר הנכון למוח של האדם, כי האדם לא אמור כל הזמן להתעסק עם הרגשות שלו, והתחושות שלו, והחוויות שלו, ואיך הוא מרגיש, ומה הוא מרגיש, אלא הרבה באיך הוא מקדש שם שמיים, איך השכינה נמצאת בגלות, איך השכינה סובלת, איך הוא יכול לקדש שם שמיים, איך הוא יכול לעזור לזולת. זוהי הגישה היהודית. זו לא רק גישה יהודית שהיא גישה, היא גם גישה שהיא עוזרת ומרפא. היא עצמה עוזרת לאדם לצאת מתוך מערכת חשיבה כל כך מוגבלת, שרק אם יש לי את ארוחת הבוקר, צהריים וערב שלי, אז אני יכול להיות שמח. רק אם קיבלתי אהבה בילדות, אז אני יכול לחייך היום. זו לא הדרך, זו לא הגישה. אין צורך שהאדם יתעלה מהרגשות, אבל מצד שני שלא יחשוב שכאשר הוא יעצים את הרגשות שלו יותר ויותר, אז הוא יהיה בריא יותר. לא פעם הוא רק נכנס אל תוך מעגל של עוד תסכולים, עוד כאבים, והתרחקות מימוש הייעוד שלו בעולם. מצינו שהתורה בספר ויקרא פרשת שמיני אומרת, מה הכוונה? שומר הקדוש ברוך הוא בקרובי אקדש במכובדי. אמר משה לאהרון, אחי, אני הייתי יודע שיתקדש הבית, הייתי סבור בי או בך, אבל כעת שאני רואה שנדב ואביהו הם אלו שנפטרו בזמן חנוכת המשכן, אני מבין שהם גדולים ממני וממך. חשב משה רבינו שבו יתקדש הבית. משה רבינו ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. ומצד שני, הוא אומר, הייתי סבור שבי או בך יתקדש הבית. אז הוא כן הכיר את המעלה של עצמו, את הערך של עצמו. אלא אומר הגאון רבי דלב חסמן, הענב הוא לא מי שמזלזל בעצמו. הענב הוא לא מי שאומר אני לא שווה. הענב הוא כן זה שיודע שבשבילו נברא העולם. רק הענב הוא זה שלא מנצל את העובדה שבשבילו נברא העולם, ויותר מכך, למה הוא לא מנצל את האחרים, משתלט עליהם, קובע להם, מנהיג אותם וכופה את עצמו עליהם בצורה בוטה ומעליבה? מי הוא זה שלא מנצל את העובדה שבשבילו נברא העולם? מי שמכיר בהכרה מלאה, שמה שיש לו זוהי מתנה משמיים. זה מה שאמרו רבותינו, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו. החוכמה, מאיפה תימצא? מאין תימצא? ממי ששם את עצמו כמי שהוא עין. כך אומרת הגמרא מסכת סוטה, מי שמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא. אמר רב יוסף, יראת חטא בטלה, אבל ענווה עדיין לא בטלה. איך יכל רב יוסף לומר שהענווה לא בטלה? הוא אמר, הרי דאי כענה, אני עדיין חי. שואלים, איך יכל רב יוסף להכתיר את עצמו בכתר המכובד שנקרא כתר הענווה? האם זו לא סתירה? התשובה היא, מה הגדר של הענווה? אומר הרב דסלר, הגדר של הענווה שהאדם יודע שאל תאמין בעצמך עד יום מותך. אומר הגאון רבי יהודה לייב חסמן, הענווה היא הידיעה שאם יש לי מעלה זו או אחרת, ודאי שעבדתי עליה, התאמצתי, השקעתי, יגעת ומצאת, תאמין. אבל יגעת, התייגעת, ומה שקיבלת זה לא בערך היגיעה שלך. קיבלת הרבה מעבר למה שהתייגעת. הידיעה הזו היא הענווה. כלומר, האדם יודע שיש לו, לדוגמה, הרבה מאוד כסף. האדם יודע שהוא מאוד בריא. האם הוא מתנה את זה בעשייה שלו? הוא יודע להפנים ולומר, אמנם נכון, פעלתי בצורה יפה, פעלתי בצורה יעילה, אבל עוד מיליוני בני אדם פועלים בצורה יעילה ויפה ולא זוכים לכסף ולא זוכים לבריאות. אם כן, כל מה שהתייגעת ומצאת, המציאה היא מעבר ליגיעה, קיבלת יותר ממה שהתאמצת, וזוהי הענווה. הענווה היא הכרה, הכרה שמה שיש לי הוא לא בהכרח מגיע רק מהעשייה שלי, אלא גם מתנת שמיים. ודאי שאני מחויב לפעול ולעשות, אבל מה שאני אקבל זה מעבר. הענווה היא היכולת של האדם לא לצייר איך החיים אמורים להיות. מה שאומרים רבותינו, צא מדירת הקבע שלך ויכנס אל דירת הארעי. תפסיק לייצר לעצמך מערכת כללים שאומרת רק אם הבית נקי, רק אם העבודה מסודרת, רק אם המשכורת היא קבועה, רק אם פלוני חייך אליי, אז אני יכול לתפקד בצורה יעילה. הענווה היא היכולת לומר שאני לא מנהל את החיים, והחיים לא חייבים להתנהל בדיוק כמו שאני מתכנן וכמו שאני רוצה. הוא מפסיק לנסות לשלוט על החיים שלו ועל החיים של האנשים האחרים, והוא לא מתעסק במה פלוני עשה ומה אלמוני עשה, אלא מה אני מחויב לעשות. אבל הוא לא הוגן, אבל הוא לא צודק, אבל הם פועלים בצורה לא ישרה. ודאי, כאשר האדם צריך למחות, הוא מוחה, אבל הוא לא מוחה כי פלוני אלמוני עשה, אלא כי אני מחויב למחות. אני עושה את שלי, כי יש לי חובת תוכחה. אבל יש בני אדם, כשיש להם את חובת התוכחה לדוגמה, אז הם מתעסקים מזה, בבוקר, בצהריים, בערב. יכול להיות דבר נהדר אם מתעסקים בזה לשם שמיים, אבל האם כך מתעסקים גם בנושא הציצית והתפילין והשבת והמועדים? אז יש לנו חתן שלא מתנהג בעינינו כראוי, יש לנו קלה שהיא לא מתנהגת כראוי, יש לי חם וחמות, אבא ואמא, חברים שלא מתנהגים כראוי. אני חייב להוכיח אותם. ההוכחה, מאיכן היא מגיעה? האם מהחובה להוכיח, והכל כמובן לפי דרכי ההלכה, או שמא בגלל תחושת השליטה והצורך שהדברים יתנהלו כמו שאני רוצה, איך שאני מצפה. הענווה היא הידיעה שהחיים הם מתנה, והמציאות היא מתנה, ולא אני הקובע ולא אני השולט. מפסיק לשלוט על אנשים אחרים ומחפש להיות שותף לאנשים אחרים. גדר הענווה היא ההסתכלות על החיים בצורה גמישה יותר, נכנעת יותר, יחד עם זאת, לא על חשבון היוזמה והפעילות והעצמאות והיצירתיות. לכן יכל משה רבינו לומר, חשבתי שהמשכן יתקדש בי או בך, כיוון שהקדוש ברוך אומר במכובדיי, אני יודע, אני מכיר את המעלה שלי. יחד עם זאת, אני גם יודע שאני לא יכול בשם המעלה הזו לשלוט על אנשים אחרים, לרמוס, לפגוע, להשפיל, לזלזל, להיות בטוח שהדרך שלי היא הדרך הנכונה, איך שהחיים צריכים להתנהל. הענווה היא ההפך מההשתלטנות, היא השותפות עם אנשים אחרים. היא היכולת להיכנע ולהפנים שהחיים לא חייבים להתנהל לפי זווית הראייה שלי. כשאדם מפנים שיש הבדל בין לשלוט באנשים אחרים לבין להנהיג אנשים אחרים, הוא לא מחפש לשלוט עליהם ולשרת את צורך השליטה שלו בעזרת ההתנהגות של אנשים אחרים. הוא מוכן להנהיג אותם, אבל לעזור להם לבטא את הצרכים שלהם, רגשות שלהם, לשחרר אותם כשצריך לשחרר אותם, לדעת שקשרים בני אדם יכולים להיות איך שאני רוצה וגם איך שהם רוצים, וגם דברים אחרים. החיים הם לא תוכנית ידועה מראש. הגאווה היא לחפש פתרונות שמתאימים לי. הענווה היא היכולת של האדם לחפש פתרונות משותפים. התפנית תהיה כשהבעל גאווה יפנים שהוא לא חייב לשלוט באחרים ובחיים, אלא יכול להמליץ, לעזור, לסייע, אבל גם להיכנע. כשהדברים לא מתנהלים כדרכו או כרצונו, ובכך, במקום להיות אדם ששולט באנשים אחרים, ובקשר מאוד מצומצם עם אנשים מאוד ספציפיים, הוא הופך להיות אדם שמהווה מקור השראה עם העוצמה שלו, וגם בקשר עם אנשים רבים הרבה יותר שמוכנים לקבל ממנו וגם הוא מהם. ובכך נוצרת שותפות מגאווה לענווה. היו ברוכים.
כי הילד ההרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.